וברכה. אנחנו ממשיכים במסע של 48 פרקים לשנות את הכיסופים של ארץ ישראל, שאנחנו בעצם הרב חרל"פ מנסה להביא אותנו לעולם הפנימי במבט העמוק של ארץ ישראל. כל פעם פרק הוא פותח עוד צוהר, עוד מבט, עוד עומק, מה זה המיוחד שבארץ ישראל, בשביל להבין את העומקה של האדמה הנפלאה הפנימית הזאת. ואנחנו עוברים כל פעם פרק, בשביל לפתוח עוד צוהר, עוד מחשבה, עוד מבט על הכיסופים ועל עומקה של ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בפרק כף, בסדר? נושא הפרק, מה בעצם אפשר להגיד, מה אחיזתם של העמים בארץ, מה זה גורם. ניתן טיפה קצת הקדמה, בסדר? ארץ ישראל נקראת תחילה ארץ כנען. בסדר? אני הבאתי לכם את הדף הנכון? בסדר, אולי זה הפוך? כן. אז יש שם דפים שם, תבדוק. אז ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. מה זה ארץ כנען? הרי כנען היה עם השבטים של חם, וכנען היה ארור כנען. עבד למו. זאת אומרת, כנען היה, זה ארץ ישראל, זה ארץ הקודש, כנען? זה מה שנקרא בתחילה ארץ כנען? אז אנחנו מבינים שכנען, התפיסה של הגויים לקחת ארץ ישראל, זו תפיסה הפוכה. זאת אומרת, הגויים לוקחים את ארץ ישראל בצד הכי ההפוך של המיוחד שבה. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מדברים על ארץ ישראל, מקום הנבואה, שבו יונה הנביא, כן, בורח מפני השם. מה אתה בורח מפני השם? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אולי על אונייה, תרשישה. הוא יודע שבעצם נבואה אפשר לקבל רק איפה? רק בארץ ישראל. ובחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע. דרך הים סוער, דג בולע אותו, אבל אין נבואה, אין דיבור. אבל הצד ההפוך של, ביחס לנבואה, זה הצד, מה יפתח מנבואה? נבואה זה ייחוד השם הכי גדול, בצורה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר איתך, יש ניב שפתיים, יש חיבור. מה ההפך מנבואה? מה זה? זה הצד ההפוך, זה פירוד. זה חוסר איחוד. מה זה חוסר איחוד? זה זנות. אז ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. וכל המפגש שלנו בתחילה עם ארץ ישראל מתגלה בצורה של צד ההפוך, של זנות. כן, אם אנחנו רואים את זה ביהושע, אחיו הזונה. מה? יהושע, רחב הזונה, מה? אוקיי, כן, כמו שאמרנו, יהושע, רחב הזונה, זה המפגש של ארץ ישראל, זה ארץ הקודש, זה החבאים שאנחנו חיכינו במדבר בשביל לראות את רחב. כן, אנחנו נבין את הנקודה הזאת, וכן, גם כן, בנושא של יעקב ודינה, שיעקב מגיע ובא אשכם מלחמו ולוקח את דינה, יעשה אחותינו כזונה. זאת אומרת, המפגש הראשון של ארץ ישראל זה התרבות של הגויים שלוקחים את זה בצורה של זנות. כי ההפך מייחוד השם, זה זנות. ובעצם הפירוד, החוסר ייחוד. חוסר, האישה שהיא לא מקודשת או אישה שמחוברת אלא מיוחדת, אלא כל זנות. בגלל זה נקראת ארץ ישראל, ארץ כנען. בגלל זה גם כן רחב שואלת את ה... היא לא מבינה. המקום הזה היה מקום של תאוות. האם מגיעים אליה כל מלכי העולם לרחב? והיא לא מבינה מה מיוחד במקום הזה, שעם ישראל רוצה לבוא לארץ ישראל. והיא מנסה לשאול, יש במדרש, מנסה לשאול מה מיוחד במקום הזה. וכתוב שהיא בעצם מתגיירת, וסוג של חלה, נדלה, דקת הנר, חלון שבו היו מגיעים אליהם מנעפים, מביאה את המרגלים. ואז נוצר איזו מציאות שהיא מתגיירת, והיא מתחתנת עם יהושע, ויוצאים ממנה 8 נביאים. זאת אומרת, למה? כי היא רוצה לראות, אם אתה רוצה לראות מה מיוחד בארץ ישראל, מה ההפך ממה שהיא נמצאת בהתחלה, תהפוך את המציאות של זנות, מרחב הזונה, למציאות של הקדושה של המקום הזה, אז נוצר 8 נביאים. יהושע מתחתן איתה ויוצאים מן הבנות, ואחרי זה יוצאים מן הנביאים. זאת אומרת, להפוך את המקום הזה. המקום הזה יכול להיות, זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא סתם, זה יכול להיות או קדושה עליונה, הוא רוצה להפוך ביותר, אוזנות. זה לא, אין באמצע. בגלל זה נקראת ארץ ישראל, ארץ כנען. רחב. אין איזה, זה או הכי גבוה, או הכי נמוך. בגלל זה הגויים שנסו לתפוס את ארץ ישראל, הם ילכו למקומות הלאות לא כל לא, כך לא, לא, לא טובים, ארץ כנען. ובואו ננסה עכשיו לראות את הנקודה הזאת של אחיזת העמים בארץ, ונבין את הערך הזה. אנחנו ננסה גם לראות במשך ההיסטוריה, מה ניסו הגויים לעשות, וזה לא הלך להם ארץ ישראל. בואו נראה. אחיזתם פרק, אחיזתם של העמים בארץ. שני מיני גלות הם, אומר הרב חרל"פ, האחד שישראל יגלו מעל אדמתם, והארץ תהיה שממה ולא יעבור בה איש. כן? כי גם אומות העולם לא יתיישבו בה כדי שלא יתאמו אותה. זאת אומרת, זה כמו עם ישראל וארצו, זה כמו איש ואישה, והארץ ישראל היא כמו האישה ששומרת אמונים לבעלה, לא יודעת לאף אחד לבוא עליה. סוגרת עצמה, שמו עליה אויביכם, כמו שכתוב ברמב"ן, שמו עליה אויביכם, ארץ ישראל הופכת שממה, כן, מהסיפורים של מרק טוויין ב-1867. אה? קראת? של... כן? אז מה מספר שם שב-1867 מרק טוויין? כן, אז מה מספר? לא, תספר שרקים, אז מה? הוא מספר על ארץ ישראל. זה סתובב בעולם. וכשמגיע לארץ ישראל, מה הוא אומר? מרק טוויין? ארץ, הוא קורא לה ארץ שיממון, חסר תוחלת ושברון לב. הוא מספר אפילו הזית והצבר, הוא אומר שיש מקומות שבהם יש אדמה שהיא אדמה זיבורית, אדמה שהיא לא טובה, היא לא פוריה, אז יש תמיד, יש איזה סוגי גידולים שהם בהם באים מידי ביטוי במקומות כאלה, כמו זית. וצבר זה בעצם, כן, צבר זה בעצם הסברס, כל הדברים האלה, הם היו מקומות האלה שלא היה מקום אדמה פוריה. הוא אומר, אפילו הזית והצבר לא חלים עליהם. כאילו, אדמה שנטשת הארץ. לא, אבל בעצם אנחנו מבינים שהוא מסתובב בעולם ורואה את ארץ ישראל כמקום מאוד שומם. אנחנו מדברים בפנת 1867. כן? וצריך להבין מה... אין פה אף אחד נראה. אבל אנחנו נראה קצת את הדבר הזה, גם מה שקרה בגוש קטיף. גוש קטיף, יש את הסיפור שאני אומר שגוש קטיף, שהגיעו לחבל ארץ בגוש קטיף, אז אמרו, הדבר האחרון שאפשר לעשות פה זה חקלאות. כי זה אדמה, אדמת חולית של ים, איך תיצור פה חקלאות? ואז נוצר איזה, פתאום יצר פטנט, שהוא עולמי היום, שאם אתה שם אדמה חומה על אדמה שלי, אדמה חולית של ים, אז אתה מסדר את כל נושא של החומרים, החומרים הטבעיים וכל החומרים האורגניים של האדמה, הם לא מאבדים את הערך שלה. ואז יש כאלה אפילו בגליל שהם עושים, חופים את האדמה, עושים קרקר של חול ים, ואז עושים את האדמה החומה, נוצר פטנט. ובגלל זה שמו אדמה חומה על הזה, ונוצר פטנט, פתאום כל גוש קטיף את הגן ירק. ואתה שם ייצאו לכל העולם. ויש אפילו איזה עיתונאי גרמני שעשה איזה מחקר ורואה סרטון שאומר שבא לערבים, אומר להם, תשמעו, אתם עבדתם בחרמות האלה, תראו איזה תמונות יש שם, הכל היה כאן ירוק. ואז הערבי אומר לו, היהודים שבאו לכאן עשו הכל ירוק. הם עזבו, לקחו את כל הירוק איתם. באמת, בעזה אין שם כלום עכשיו. הכל חזר להיות צהוב. ומראה כמה שעם ישראל חוזר לארצו, פתאום האדמה מתחיל להחזיר את הירוק. ואת היפה שבה, וזה נקודה ראשונה. הוא אומר, בוא נבין מה קורה כאן. גם אומות העולם יתיישבו בה כדי שלא יתאמו אותה. והשני, יש עוד גלות, שישראל יישארו בארץ, אלא שהעמים יהיו לוחצים ודוחקים אותם מכל צד. יש דבר כזה שגם כן העמים לוחצים, וזה גם סוג של עדיין גלות. כן, זה בעצם הגדרה של, שכמו שרואים באבות, ש... באים כל העמים, והם באבות, ועושים לחוץ את עם ישראל, וכזה גם כן אברהם אבינו, וגם יצחק, וגם יעקב, וגם ביצחק, שהוא נשאר בארץ ישראל, אבל יש כאן איזה מאבק עם אבימלך, עם עסק, סתנה, רחובות, עם הברירות. מה יותר רבה? מה הגלות יותר נוחה בשביל ישראל, היא שיגלו מעל אדמתם, והם מתרצים בגלות זו, בלבד שלא לחצו אותם על אדמתם וארצם. ידעת הדבר היא שמצד סגולת ישראל וארץ ישראל לא ייתכן שתהיה ישראל, לישראל בארץ ישראל שום התרשלות בקיום מצוות עשה, מכל שכן עבירות הלא תעשה. ורק אומות העולם הם מכניסים טומאה בארץ ישראל ומטילים זוהמתם בעם ישראל. ומזה באים כל הכישלונות של ישראל בארץ ישראל, ולכן כאשר ישראל צריכים לסבול גלות ואיסורים מן העמים, בוכים הם בגלות שבחוץ לארץ בלבד, שלא תהיה לעמים שם שום אחיזה בארץ. זאת אומרת, יש לנו משהו כתוב, שכתוב בזוהר על ישמעאל, שישמעאל הוא מה הוא בא לעשות, למה איזה אומה יש לנו כאן במציאות מול עם ישראל בארצו? ישמעאל, למה? כי יש להם זכות שהם מלים, אבל מלים ולא פורים. לא פורים את ה... לא עושים פריה, עושים רק מילה. אבל אומר הזוהר שראה בגלל שיש להם מילה, כשארץ ישראל היא מקום של... שבו יש מציאות של רוחי גבייתי, זה מה זה המילה? מה הוא יצא דוק הכהן מלובלין, שהנשמה נכנסת לגוף, אז נוצר איזה שוק טרמי, כמו איזה תוקח מים חמים לצורך כוס, ואז הכוס מתאבטת מהשוק הזה, תוקח דבר אינסופי, נשמה, ואתה בגוף נוצר איזה עיוות. מה קורה? זה בעצם העורלה. אז אתה בעצם מוריד את העורלה, מה אתה עושה? אתה בעצם גורם שהנשמה תהיה קשורה בגוף בלי איזה פיצוץ. אם הוא רוחי, גבייתי. הרוח והגבייה קשורים אחד בשני. בארץ ישראל זה בא לידי ביטוי ממש. שעם ישראל בארצו זה נשמה שהיא קשורה לגוף. מצוות התלויות בארץ. זה בעצם מצווה שהיא תלויה בארץ ישראל, זה בעצם רק בארץ ישראל שבא לידי ביטוי שבארציות. הדבר הקדוש מתחבר לחומר. זה, בגלל זה, זה מילה. בגלל זה עם ישראל, ארץ ישראל לא תופסת, רק מי שמומל. בגלל זה גם בספר יהושע, כל 38 שנה הם לא מלאים במדבר, מגיעים לארץ ישראל, מלאים את כולם, מה יוצא? גבעת העולות, כן? גבעה של העולות, כי צריך לנקות את ארץ ישראל, זה חלק מהעניין הזה. אז בגלל זה, מי שמגיע אלינו אותה אומה, זה אומה שהיא מעלה. אבל, כתוב ישמעאל, למה ישמעאל נקרא ישמעאל, אמר הזוהר, שבא להשמיע לנו מה אל רוצה. שוכחים מעצמנו טיפה, אז הוא בא להשמיע לנו. מה אנחנו רוצים? נגיד, זה ממש שמה, אתם לא רוצים את השומרון, אני מזכיר מה שרוצים את השומרון. אתם לא רוצים את הר הבית, אז מזכיר מה שרוצים את הר הבית. כשאנחנו לא בעצם שוכחים מכל התפקיד המיוחד שלנו, באים להשמיע לנו את הדבר הזה. אז יש לנו כאן דבר חשוב, וזה גם כן, נגיד, בשביל ההיסטוריה, היו עמים שניסו בהתחלה להיכנס לארץ ישראל. קודם כל, כשעם ישראל בישוע נכנסים לארץ, הם משאירים את הגויים, ספר יהושע, ספר שופטים, מה זה ספר שופטים? זה תוצאה ממה? כשאתה משאיר את הגויים בארץ, אז אותם גויים שנשארו בארץ, הם בסוף הם עולים עליך. ואז עם ישראל בוחר לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מעמיד להם שופט, ואז יש את ישוע כל אותו הדור, וזה חוזר חלילה, שוב חוזרים את הקדוש ברוך הוא, מגיע הגויים, באים ושוב חוזרים עליהם ועולים עליהם, ואז הקדוש ברוך מעמיד להם שופט, ואותו דבר ככה בעצם זה כל ספר שופטים. מה המיוחד בעצם ברעיון הנקודת העומק של הדברים? יש לנו גם דברים שנקרא ספר, יש לנו עם שבא מלך אשור והגלה את כל האומות, וכל מקום שהוא קבע, שהוא העביר את האומה ממקום למקום, הוא בכובש את ארץ ישראל, והוא מוציא פה את עשרת השבטים, והוא מביא כאן את איזה עם? את הכותים. הכותים. הכותים האלה הם באים לארץ, ומה קורה להם? באים אריות ואוכלים אותם. באים מלא עריות ואוכלים אותם, ואז באים למלך אשור, אומרים לו, סליחה, לסריר, תגיד לי מה זה, איזה ארץ הבאת לנו? את הארץ הזאת, זה ארץ מקוללת, באים איך... ואז הוא מביא כמה שילמדו יותר, איך יהודים שילמדו אותם כמה, איך חיים בארץ ישראל. ובזה הוא מחזה על כותים, הם ספק גרים, למה הם? כי הם גרי עריות. למה מה זה גרי עריות? הם גרים של ארץ ישראל. הם לא גרים של עם ישראל. בדרך כלל גר זה עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, זה בא מתוך עם ישראל. כאן הכותים הם גרים בגלל ארץ ישראל. מבינים שבארץ הזאת יש משהו חי, משהו נושם. לא קשור אפילו לעם ישראל. שאפילו גויים שחיים פה, אם הם לא טובים, חוטפים. זה כותים. זאת אומרת, הם היו ספק גרים, למה? כי הם לא בכלל עם ישראל, בגלל עם ישראל. הם בגלל ארץ ישראל, הם התחילו להתגייר. זאת אומרת, בארץ ישראל אין סתם, גם הגויים שפה שהם לא עוזם, הם חוטפים. עכשיו בוא נראה מה הבעיה בזה, בעצם מה הרעיון כאן. זאת אומרת, ארץ ישראל יש בה משהו חי ונושם, יש לה, כמו שלנו יש שבת, שנת שמיטה עוד כמה חודשים, לאדמה הזו את שבת, יש לה רצונות משלה, אתה לא טוב לה, היא מקיעה אותך, אתה אומר לשון הרע, אתה לא זוכה לה 40 שנה, יש פה משהו חי ונושם, יש חיות באדמה הזאת. ואנחנו מבינים שלא קשור, לא כל אחד יכול לחיות באדמה הזאת, ואפילו עם ישראל, כל מי שחי בארץ ישראל, יש בו זכות. כמו שהחסד דבר כותב, גם נראה לך שהוא אפילו רשע בעיניך, אומר, יש לו זכויות, שאם לא כן ארץ ישראל, אתה מקיע אותו. מי שמצליח לחיות פה, יש לו זכויות. האדם לא רואה, השם צדיק יבחן, האדם לא רואה את הזכויות. הוא אומר, שמה, אבל אני רואה שהוא עושה ככה וככה, זה לא קשור אליך, אתה לא רואה, הקדוש ברוך הוא רואה. השם צדיק יבחן, אם הוא חי בארץ ישראל, דע לך שיש בו, שיש לו זכויות שהוא מצליח להיות בארץ ישראל. ואם לא, ארץ ישראל אתה מכסה לו כל מיני מחשבות, מה זה, בוא נעשה כסף שם, כסף פה, כסף שם, ואז הוא נעלה מהארץ. אבל כשמי שחי בארץ ישראל, כנראה שיש לו זכות שהוא מצליח להיות פה. אפילו העמים שנמצאים פה. בואו נראה. וכשם שגילו קדושת ישראל הוא דווקא על ידי זה שאינם מתערבים בין האומות, אינם לבדד ישכון בגויים להתחשב. כאשר העמים ששונאים את ישראל מתקוממים עליהם, הם מרגישים עושר גדול בזה. ואף שסובלים בזה הרבה, ודם ישראל נשפך כמים, והעמים יקבלו סוף סוף את עונשם על כל הצרות שהביאו על ישראל. כן, בעצם אנחנו נדעת שכל, גם כשעם ישראל שוכח את הייחודיות שבו, באים הגויים בעצם מראים לנו ומזכירים לנו את זה, כמו שקרה באותו תקופה עם השואה, הרבה מקומות במסעי הצלב, אבל בשואה, שהיו כאלה אפילו כמרים. שהיו כמרים, ואמרו מה, הם היו כמרים. ובאים אמרו, הנאצים, אתה לא, אתה יהודי וזה, מכניסים אותם לתוך הגטו וכל המקומות, את הכנס הרכבת, אבל תגיד מה, אבל תגיד, הוא כומר, לא, הם ראו בצד התומה כמה זה ישראל ש... שהם המלדות לשקום בגויים להתחשב, זה אפילו כמה זה ייחוד של ישראל, לא רק זה, כמה שאתה מנסה לראות כמו כל הגויים, אז הבעיה באים, אמנסיפציה, שוויון זכויות, ניסו להיות כמו כל הגויים, ישר באים הגויים להזכיר לנו מי אנחנו ומה התפקיד שלנו, בגלל זה הגיעה כל תקופת בשואה, זה מה שבאו להראות, שמה זה עם ישראל, וגם מה שאתה מנסה להתראות ולהיות כמו הגויים, זה לא עזר. בכל זאת, טובה רעה בה ותועלת גדולה יש לישראל מסינתם של העמים. שכן, על ידי זה אינם מתרבים בין הגויים. זאת אומרת, נוצר המציאות שמבינים שצריך תפקיד, יש לנו עם ישראל, יש לנו תפקיד, גם אנחנו מנסים להיות כמו לעמים, והשנאה של העמים יצא לנו איזה סוג של ייחודיות. אבל זה קרה בגלות. עכשיו תראה מה הרב הופך את הדבר הזה ואומר גם בארץ ישראל. כן הדבר ביחס לארץ ישראל. עכשיו שימו לב. אמרנו שעם ישראל, שארץ ישראל שלו משהו חי מצד עצמה. גם בלי עם ישראל. אפילו הגויים שמגיעים לכאן כמו הקוטים, היא מכסת בהם. יש גם משהו בארץ ישראל. בואו נראה. שקדושתה אינה יכולה להתגלות בשלמות קומתה וסגולתה העליונה, שאינה מוזכרת לשום חטא ואבון. עם ארץ ישראל בכלל, כשעצמה, היא לא מקבלת שום אומה. אלא אם כן ישנאו את העמים, תחית שנאה. באים כל העמים, מרק טוויין, כל הסיפורים האלה, שמה? שלא, מה זה ארץ זאת? זה ארץ בכלום. ימסו בה והתרחקו ממנה ולא יהיו בארץ עסקים בישראל, עם קודשו בלבד. זאת אומרת, הארץ ישראל שומרת עמודים לבניה, והיא לא נותנת לעם, שום עם להיכנס. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. שכמו שאנחנו... אין עם לבדד יש כמו גם להתחשב, גם ארץ ישראל עושה אותה פעולה, והיא לא נותנת למי? לגויים להיכנס אליה. ובגלל זה ארץ ישראל הייתה ממש שממה. זה דרך אגב, אנחנו צריכים להבין גם כן מה קרה פה. כתוב ש... כתוב בדברים, באלפי, כתוב שארץ ישראל היא לא כמו ארץ מצרים. נמטר השמיים, תשתה מים. מה זה נמטר השמיים, תשתה מים? זאת אומרת, ארץ ישראל... אתה צריך לקבל, כל שיורד גשם מהשמיים, צריך תפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך גשם. אבל כאילו מצרים, מה כתוב? השקית, וגם רגליך, אתה בעצם בא ואתה יכול... הנילוס, יש לך הכל קל, הכל מסודר, אתה מוריד ממים מהנילוס, הכל טוב. כי בארץ ישראל הכל בא דרך תפילה, דרך קשר לשם. זה קשה, זה לא קל. מי שרומח שחקלה יודע מה זה גשם בארץ. זאת אומרת, גשם זה ההבנה שאתה תגיש... אם רוקדת תלכו, תגיש בכם ביתה, וארץ תהיה נבולה, וסיג לרנדה את בציר, אתה מבין שהערך, הגשם הוא נובע מתוך ערכים רוחניים?
מה
חקלאים
עושים בשנת
בצורת? רק קשה, אנחנו מבינים, גם חקלאים מבינים כמה הערכים האלה של גשם בארץ ישראל, באים מדי ביטוי בתפילה, בקרבת השם. בסופו שהגרתי ברמת הגולן, אתה רואה שם החבר'ה חקלאים שמגיעים, איך אמר לי פעם חקלאית, מה אתה... גשם זה לא, גשם זה, יורד לך שקלים דולרים מהשמיים, איך הגשם זה, כל היבול שלך יכול ללכת. ואתה תגיש בכם ביתם, מתי הגשם יורד, לא יורד לך בתקופת שיש לך כבר הכל צהוב, זה הכל יכול להרכיב, לרכב, הכל יכול להירכב, זה לא, זה יש גם זמנים, אתה תגיש בכם ביתם, באיזה זמן נכון. אז זה בארץ ישראל. זאת אומרת, אתם מבינים שארץ ישראל הגשמים, המערכות הטבע, הקשורות אחד בשני. וגם כן, אתם יודעים שיש אפילו, גם בטבע רואים את זה דבר מאוד מעניין, יש תנועת העופות בעולם. יש הרי, יש תנועת עופות שמגיעים מארצות הקרות, לחמות, תנועת עופות בעולם, ובארץ ישראל היה, בגלל שבע עשור אפריקאי, כל התנועת העופות הם מגיעים ומתנגזים לארץ ישראל, ואחרי שזה הם יוצאים מארץ ישראל, זה משהו בלתי יומן, אם אתה מסתכל על תנועת העופות, אתה רואה אותם שהם הולכים מכל העולם, באים לאיזה צינור ארץ ישראל, בגלל זה היה עמק החולה שהיה אוסף כמעט את כל תנועת העופות המנודדות בעולם, ומחזיר את, הם יוצאים שם וחוזרים לחזרה. אז יש כאן מסבין את זה, דרך השיעור השיעור הסורי אפריקאי, שיש שבארץ ישראל, בגלל זה יוצר איזה מציאות של שתי כתבים, אז, וכל התנועת העופות, בנדידה שלהם זה בנוי מכל מיני מערכות מגנטיות, אז בשביל הסורי אפריקאי זה מתחבר. ובגלל זה הם באים לארץ ישראל. ואם אתה מסתכל בפנימיות התורה, זה מתחבר אחד לשני, אתה מבין שזה, הם רוצים יונקים, אפילו כל הטבע יונק מארץ ישראל ויוצא. כל הטבע יונק מהמקום הזה. כבר נראה את ההקשר של הדברים. אז בואו נראה הלאה. אומר הרמב"ן, עכשיו, בזמן שהתגלה שנאת העמים לישראל, ולארץ ישראל במלואה, אז תתבהר רוח הטומאה מן הארץ, וכל הרגישה כולן כשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אומר הרב, דע לך, שאתה תראה שכל העמים שונאים את ישראל ואת ארץ ישראל, אז מתחיל להיות משהו. זה משהו כמו דבר נבואה. למה? אז תתגלה קדושת השם יתברך וקדושת ישראל וארץ ישראל בשלמותם. הדבר הזה יהיה כשיבוא משיח צדקנו, אבל כל מה שהעמים משתוקקים לארץ ישראל וחפצים בה, אי אפשר שתתגלה הקדושה בשלמות. בכל זאת אנו מקווים, כי במשך זמן קצר תתקומם קצינה גדולה אצל העמים על ארץ ישראל, וכולם יתרחקו ממנה ויאמרו לישראל, לכו אתם יתשבו בה, בארץ. ואז נדע כי שועתם של ישראל באה. אנחנו רואים שכל העמים הרי מנסים להצביע חותם, אנחנו רואים את זה גם ביחס ירושלים, עיר הקודש, שכולם הם נלחמים על אפילו על כל פיסת מטר בירושלים, בהר הבית, ורואים כמה מנסים ללחם על כל פיסת איזה כיוונים. עכשיו מסביע הרב בפסקה האחרונה, אולם גם בזה שהעמים משתוקקים לארץ ישראל, יש בזה איזו תועלת. כדי לגלות קדושת הארץ עד היכן היא מגעת, שאפילו העמים מרגישים כי כל עיקר יניקתם וחיותם ממשך בארץ ישראל, בלא ארץ ישראל אין להם חיים. זאת אומרת, לא סתם כל העולם גואש ורועש על אם בונים שכונה בירושלים ואם מזים משהו בירושלים. מה אכפת להם? מה אכפת לך על איזה קרוון שבא בשומרון, או על בירושלים בהר הבית כל העולם גואש וכל ה... כי הם יודעים בתוך תוכם, בפנימיות של המתת מודע שלהם, ששם זה המקור של כל מה שקורה בעולם. אם שם אין לך חיות, בארץ ישראל, בהר הבית, במקום הקודש, אז מאיפה, מה אכפת לכם? יש לכם ג'ונגלים שלא נגמרים, יש לכם מתבריות שלא נגמרות, יש לכם כל שם, אתה תיסע בארצות הברית במקום למקום, זה סיעה של כמה שבועות, ופה אתה, כל הארץ כזו נקודה בעולם. מה אכפת לכם? זה בניין, כי מדים בתת מודע שזה זה המקום של כל העולם, זה אבן השתייה ממנה מושתת כל העולם. הם יודעים את זה. זה הסוד הזה של בארץ ישראל, שהעולם מרגיש את זה. אבל זה בית הנקודה שארץ ישראל, זה הנקודת המרכז של הדבר הזה, שאנחנו צריכים לחזור למבט העמוק הזה. כן? לדעת של מה היחס שכל, זה כמו עם ישראל וארצות, זה כמו איש ואישה. ואם כל העניין של איש ואישה, אז אנחנו מבינים שכל העמים זה כמו הנחש. בואו נסביר טיפה את הרקע בזה. האדם וחווה נולדו, ואז לוקחים את הצלע ומעבירים אותה לאדם, ואז איש ואישתו, ודבק באיש ואישתו, ואז בא הנחש ורואה אותם דבוקים אחד בשני. מה עושה הנחש? מקנה בהם, נכון? איפה הנחש מגלה בארץ ישראל? זו אותה נקודה, בעצם הכל שמה שבעצם ברשי, בראשית, הכל בראשית זה, אליגורכיה זה משלי, למה? לעם ישראל בארצו. בואו נסביר את זה. שכם, מאיזה עם הוא הגיע? שכם החיבי. מה זה חיביה בארמית?
נחש.
נחש. זאת אומרת, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, עם ישראל, איש ואישה חוזרים אחד לשני, בוב, הנחש מתחיל לקסקס. חיביה. מתחיל להשתגע. למה, למה עם ישראל בארצו? נמשיך הלאה. עם ישראל יוצא למצרים, חוזרים ספר יהושע. ספר יהושע, מי העם שמגיע אליהם, להגיד להם, לתעתע בהם? תעתע, מי מתעתע? מי זה תעתע? זה הנחש. תעתע, הוא הולך בצורה של, הוא לא הולך ישר, הוא הולך בתעתע. מי זה? הגבעונים. מאיזה עם הגבעונים? חיבי, חיבי. הגבעונים החיבי, חיבי, הנחש. זאת אומרת, תמיד, תמיד שאנחנו בעצם נכנסים לארץ ישראל, יבוא נחש, ומה יעשה? בעצם מה שכתוב בספר בראשית זה בעצם הרעיון שאנחנו חוזרים לעם ישראל בארצו. ותמיד זה יהיה, תמיד זה יהיה מהחיבי. חיבי, כי חיבה זה נחש. זה שחמר חמור, זה הגבעונים, שהם באים ובאים במעשה תעתועים, כן? מה זה במעשה תעתועים? כמו נחש, הוא מה הולך? הוא התנועת, התנועת הזה שלו היא תנועה, לא כמו השאר החיות שחות ישר, הוא הולך ככה בתעתועים, כן? כל הצורה שמי שבא, אנחנו לא יודעים מי העמים, כי בא שחיב בלת האומות. הוא העביר כל אומה למקום, ואנחנו לא יודעים מי המלכי, ומי המון, ומי מואב, ומי אדום. אבל כנראה שמי שבא לנסות לדרכנו נגד ארץ ישראל, תמיד זה יהיה מישהו מהעם החיבי הנחש.
יש גם נקודה שיהושע נכנס לארץ, דרך
בדרך
יריחו, שכם.
כן.
אחרי זה בגלגל, הוא שם מעל את כולם שם.
נכון, בגלגל, נכון. אז זה דבר, שכם חמור, שכם זה פתח של ארץ ישראל, נכון? שם שכם. זאת אומרת, התנועה הרוחנית זה לא סתם. זאת אומרת, אנחנו חושבים שמה זה בספר בראשית, גן עדן, זה פה, זה בדיוק הנקודה. וזה הנחש שמתעתע. זה הנחש תמיד, זה החיביה. זה בעצם להסביר לנו שתמיד יבוא איזה עם שיכנס לארץ ישראל וינסה לתעתע בנו. אפשר להגיד אותו דבר גם כאן עכשיו, שבאים עם שמנסה לתעתע בנו, צוחק עלינו. הוא צוחק עלינו בכל מיני משחקים של רמאויות ולא רואה כאן איזה שלום, שלום ואין שלום, מציאות של מה? של נחש. זאת אומרת, וזה במשך כל ההיסטוריה היהודית, הישראלית, העברית, תמיד זה היה מיעקב אבינו ומספר יהושע, ותמיד זה חוזר, וכשעם ישראל חוזר לארצו, למה? כמו איש ואישה, שמתחברים, והנחש מסתכל ומנסה לקנות, וזה בא לידי ביטוי. אז אנחנו בעצם מבינים שהמבט כאן, שעם ישראל שב לארצו, זה מבט עמוק ממה שאנחנו רואים, זה לא סתם משהו זה משהו שרוחני, שהולך ומתחבר, ואנחנו כבר נראה את הרעיונות העמוקים האלה ביחס לקריבת השם, שדיברנו על הנקודה הזאת של קריבת השם, שבחוץ לארץ זה בא דרך מלאך, ופה זה ישר אל, ועוד פרק ועוד פרק אנחנו מתחילים לפתוח את המעיינות המחשבה של השערים הפנימיים והכיסופים של ארץ ישראל, שבאים מדי ביטוי בעומק של האדמה הזאת. אז אנחנו את השם כל פעם, יש לנו 48 פרקים, כמו 48 קייני תורה, יש כאן 48 פרקים בממרום על שערים הפנימיים של ארץ ישראל. ננסה לעבור את המסע הזה, בשביל לתפוס את המבט הזה של עומקה של ארץ ישראל. בשורות טובות.